ערב טוב. פרשת השבוע, פרשת יתרו. מקבלים את התורה, והתורה היא זאת שמבדילה בינינו לבין כל שאר אומות העולם. אבל היות ואנחנו היום בט"ו בשבט, אז צריכים גם מספר מילים לגבי העניין של ט"ו בשבט. מה הקשר בין ט"ו בשבט קודם כל לאדם? אז ידוע מה שנאמר בתורה, כי האדם הוא עץ השדה. וחשוב להבין שכשהתורה כותבת דבר כזה, יש לזה משמעויות גדולות ביותר, עצומות. אבל לפני זה, נתייחס לשאלה ששואלים חז"ל, שאלה מאוד הגיונית, למה בעצם חוגגים את חג האילנות בט"ו בשבט? הרי לכאורה שאני עכשיו יוצא החוצה, נכון, יש את השיר של הילדים, השקדיה פורחת, אני גם את זה לא ראיתי פורח. אבל ברור לנו שרוב העצים המוחלט לא פורח עכשיו בכלל. להפך, בחודש ניסן ישנו עניין מיוחד שמי שיוצא החוצה ורואה אילנות מלבלבים מברך את ברכת האילנות. אז לכאורה השיא של הפריחה של האילן במשך השנה מתי הוא? בניסן. אז למה עכשיו? מה ט"ו בשבט? מה הקשר? אומרת הגמרא, מכיוון שירדו רוב גשמי שנה ועלה שרף באילן. מה זאת אומרת? אז מה אם רוב גשמי השנה ירדו? אז מה?
זה סימן שהעצים יגדלו.
מה הסימן? אבל למה לא, עוד פעם, למה לא לחגוג את זה מתי שאתה רואה אותם פורחים? למה עכשיו? מה העניין של לחגוג את זה שירדו רוב גשמי שנה? אלא מה אומרת הגמרא? מכיוון שעלה שרף באילן. מה זה השרף? השרף זה בעצם החיות של העץ. אם אין שרף בעץ, העץ מתייבש ומת. עכשיו, השרף הוא בעצם זה שמחר כך מוציא את הפירות. במילים פשוטות, אם השרף הוא טוב, ייצאו פירות טובים. אם השרף לא טוב, ייצאו פירות לא טובים. אם אין שרף, לא ייצאו פירות בכלל. במה תלוי השרף? במים, בגשם, מכיוון שירדו רוב גשמי שנה. זאת אומרת, זה בעצם הזמן שבו השרף עולה באילן. מה זה אומר? אז למה לחגוג עכשיו ולא כשיש פירות? מכיוון שמרגע זה נקבע כבר מה יהיו הפירות. כמו בדיוק בראש השנה, זה ראש השנה לאילן, נכון? כמו שבראש השנה נקבע גורלו של האדם, כך נקבע גורלו של האילן היום. למה? כי לפי השרף יהיו הפירות. זאת אומרת, אם שרף טוב עכשיו, ממילא בניסן מה אנחנו נראה? פירות טובים. אבל אם עכשיו שרף לא טוב, גמרנו, נגמר, לא יעזור, אי אפשר לשנות. בניסן לא יהיו פירות טובים. זאת אומרת שבעצם עכשיו אנחנו מבינים, למרות שאנחנו לא רואים כלום, יש תהליך שקורה בפנים, וזו נקודה חשובה להבנה. הרבה דברים בעיניים אנחנו לא רואים, אבל הם נמצאים שם והם קורים. עכשיו, מה הקשר בין זה לבין האדם? האדם זה אותו דבר. הרי, מה זה מים? תורה. יפה.
מה זה מים?
תורה. מים זה תורה. מים זה החיות של העולם. החיות של העם היהודי זה התורה. עכשיו, אם בן אדם ספג את המים ממילא, יעלה השרף באילן. הוא בפנים, הנשמה שלו תתחיה, יהיה לו שרף ויהיו. גם אם עכשיו אני לא רואה, כבר הוא מוכרח להוציא פירות טובים. למה? כי הוא ספג את התורה. אבל, תשימו לי, יש כאן נקודה מאוד מעניינת. אם האילן ספג מים לא טובים, מה יקרה לשרף? לא יהיה טוב. זאת אומרת, אני גם צריך את המים לקבל ממקור טהור. לא מי ביוב וכל מיני מים מלוכלכים מטונפים שעלולים לגרום נזקים לאילן. זאת אומרת, אם אני מקבל את מי התורה ממקור טהור, מרב, כמו שצריך, בדרך התורה הקדושה, ממילא הפירות שלי יהיו טובים. אבל אם חס ושלום אני אלך ללמוד תורה, לקבל מים ממישהו שהתורה שלו היא לא טהורה, מים מלוכלכים, תורה מעוותת, מה היו התוצאות? אותו דבר, פירות מעוותים. זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על האילן ועל האדם, אנחנו צריכים לקבל מקור טהור, מקור טוב. עכשיו, זה בעצם אומר שתי דברים. א', כאשר האדם ספג את התורה לתוך תוכו, גם אם כרגע הוא לא רואה תוצאות, ואין בן אדם לומד, משקיע, והוא לא אומר, לא הולך לי. אין לא הולך לך. אם למד את התורה, זה נספג בפנים, אל תדאג, הפירות ייצאו. לא, אולי עכשיו לא רואים, אבל הם ייצאו. בדיוק כמו אצל האילן, זה הלימוד מהאילן. בדיוק כמו שאתה מסתכל על האילן, אתה רואה אותו פתאום, בשלכת, כל העלים נופלים. אתה אומר, וואלה, הלך על האילן. מת. מה קורה כשמגיע האביב? פתאום, לא רק שמתחדש, עוד יותר טוב. זאת אומרת, גם שבן אדם מרגיש יובש, העלים נשרו לו, הוא לא מרגיש שיש תכלס. לא להתייאש. יבוא האביב, הפירות יצמחו שוב. גם עוד נקודה. אומרים לגזום, אתה גוזם את הענפים של האילן. מה קורה אחר כך? חתכת את האילן, מה קורה אחר כך? זה מזיק לו או שזה מועיל לו? בלמה זה הוא גודל עוד יותר טוב. זאת אומרת, לפעמים בן אדם צריך לקצץ בגאווה שלו. לקצץ, להיות ענף. לקצץ, קצץ, 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 אל תתפאר. מה יקרה כתוצאה מכך? משה רבנו היה הגדול מכולם. מצד אחד, מצד שני, הענב יותר מכל האדם על פני האדמה. אז יש כל כך הרבה ללמוד מהאילן. פשוט דבר נגנרים נפלאים ועצומים. הלימוד המרכזי הוא שלמה דווקא ט"ו בשבט? כי בט"ו בשבט עלה שרף באילן. זאת אומרת, אם יהודי רוצה להביא לכך שיהיו פירות טובים, מה הוא צריך לעשות? צריך לדאוג לספוג את המים בצורה נכונה. וכאן גם חשוב להבין, כי לפעמים, הרבה פעמים אנשים לא מבינים, אנשים הולכים, יאללה, אני רוצה במכה אחת להיות תלמיד חכם. זה גם לא עובד. איך זה, מכירים את הסיפור עם רבי עקיבא, שיצא לשדה, ראה, וואלה, בגיל 40 הולך ללמוד, יושב שם בכיתה, יושב על כיסא של כיתה א', בן אדם מבוגר, כל הילדים צוחקים עליו, המורה מלמדת, המורה מלמד, א', ב', ג', ד', והוא לא מבין כלום, וצוחקים עליו כולם, ככה עוד יום ועוד יום, סתום, 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 בגיל 40 ללמוד, לא נכנס כלום. מיואש, יוצא לשדה. מיואש לגמרי. פתאום הוא רואה אבן שמטפטפים עליה מים, ויש חור באבן. הוא אומר, וואה, כשאתה מסתכל על האבן עכשיו, ואתה רואה את המים מטפטפים, אתה רואה שהמים עושים חור? לא. גם אם תשב שם יומיים, גם לא תראה. רק אם תשב שם השנה, אולי תראה. אם תיקח מיקרוסקופ, פשוט תגדיל, אז אולי אתה תראה את ההשפעה. אבל ככה בעיניים, אתה לא רואה את ההשפעה. אבל, עובדה, המים עשו חור באבן. זאת אומרת, אם אתה, יש לך ראש אבן, אם המים של התורה יתפטפו, ויתפטפו, ויתפטפו, ייכנסו בסוף? בוודאי שיכנסו. חזר ללמוד. אבל יש כאן עוד לימוד. אמרנו בשבוע שעבר, אתה שפחה על הימה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, ראו התגלות של הקדוש ברוך הוא. ומה? אותה שפחה. אחר כך נהייתה איזה נביאה?
נשארה
שפחה. מה קרה? ראתה התגלות של הקדוש ברוך הוא. מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. אבל מה קרה? שאתה תיקח את כל המים ותשפוך במכה אחת על האילן. מה יקרה לאילן? ימות. אם אני אקח את כל המים וישפוך על אותה אבן שרבי עקיבא ראה אותה, מה יקרה לאבן? יהיה חור?
לא.
לא, שום דבר. אבל כמות של מים ענקית. פי שתיים מהכמות של המים שטפטפה שם. אבל זה לא יעזור שום דבר. מה הלימוד כאן? אם אני רוצה ללמוד את חוכמת התורה, זה טיפה, טיפה, טיפה. איי, זה לא משפיע. משפיע. ועוד איך, לא רק מה שמשפיע, אם עושים את זה בצורה עקבית ומדודה, זה חודר פנימה יותר עמוק מאי פעם. מה השיטה הכי טובה של השקיה היום? טפטפות. טפטפות. המצאה ישראלית דרך אגב. טפטוף. לא לקחת את המים לשפוך על העץ או לצמחים, אלא טיף, טף, טיף, טף. וזה מביא לתוצאות הכי טובות שיכולות להיות.
לפי הצורך.
לפי הצורך. זאת אומרת שאנחנו לומדים כאן לימודים עצומים. ואנחנו מבינים את הקשר של הטבע לקדוש ברוך הוא. את זה פרעה לא הבין בפרשה הקודמת. ויתרו מבין בפרשה שלנו, כי כשהוא ראה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא ויציאת מצרים וקריאת ים סוף, הוא בא להתגייר. מה הייתה קריאת ים סוף? זוכרים מה אמרנו בשבוע שעבר? קריאת ים סוף לא מוזכר בה במילה אחת יציאת מצרים. ולכאורה, אתה רוצה להודיק תודה לקדוש ברוך הוא? תזכיר, רוצה תודה למצרים. מה אומר הקדוש ברוך הוא בדברה הראשונה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתפאר בכך. אז אתה לא אומר לו תודה בשירת הים? שירה כל כך קדושה? אלא שאתה, זה בדיוק העניין, שירת הים באה להבחיש לך את הנקודה האמונית הבסיסית. מה זה כל יציאת מצרים? מה זה כל מה שאנחנו קוראים בפרשיות האחרונות? מה זה בעניין של הטבע? מה זה עניין של ראש השנה לאילנות? את מי זה מעניין? אבל זה בדיוק העניין. פרו אמר, הטבע זה טבע, הוא פועל בפני עצמו ללא קשר לבורא. הוא לא הבין שהטבע זה הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שהטבע פועל בפני עצמו, ואתה יכול להילחם עם הטבע? אין בעיה. תטבע בטבע. טבע בים. זה שירת הים. מצד שני, בני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים. איך? אמרנו שבוע שעבר, איך הם הולכים ביבשה בתוך הים? המים להם חומה. מה זה מים אמרנו? תורה. אז התורה היא זאת שנותנת לך ללכת ביבשה בתוך הים. זה היופי של התורה. זה היופי של הטבע, שבדבר מבין שהטבע והקדוש ברוך הוא זה אחד. זה החגיגה הגדולה של ט"ו בשבט. הדעת שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך הטבע. שכל מה שאנחנו רואים מסביבה, כל מה שאנחנו רואים זה הכל הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. וכמה לימודים עצומים הוא מלמד אותנו. כי האדם הוא עץ השדה. מה שאנחנו צריכים לדעת ולהבין, שאנחנו מסתכלים על הבריאה, יש כל כך הרבה לימודים עצומים. וחשוב להבין שהעולם הרוחני קשור לעולם הגשמי. הנה, תשימו לב, הדבר הבסיסי. מה זה מים? מה זה מים? המים שאנחנו מדברים עליהם. שבזכותם צומח הכל. האדם הוא יותר מ-60% מים. כל הבריאה כולה. הרוב זה מים. מה קרה בבריאת העולם? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. למה דווקא תובע פרעו ורכבו בתוך הים? כי הים מסמל את איתני הטבע. הוא מסמל את הכוח העצום של הטבע. אז שאנחנו קוראים את עשרת הדיברות בפרשה שלנו, וכשאנחנו רואים וישמע יתרו, שיתרו מגיע ורוצה להתגייר, הוא אומר, אתה ידעתי, עכשיו אני יודע מי שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו. כשהוא מסתכל, הוא רואה את הבריאה, והוא רואה איך הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, נמצא בכל דבר שבא, כי הוא שמע מה שמשה רבנו מספר לו, הוא ראה, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. ויתרו זה לא סתם בן אדם, תשימו, יש נקודה מאוד מעניינת ביתרו. יתרו שפעם הראשונה אנחנו נפגשים בו, מה כתוב? משה רבנו, לא כתוב, משה, חותנו, איך אומרים? יתרו כהן מדיין. איך מתחיל בפרשה שלנו? חותן משה. זאת אומרת, מי היה חשוב מקודם? לפני שהייתה התגלות למשה רבינו, מה חשוב מי היה? יתרו. ככה כתוב. עכשיו שמשה רבינו קיבל את השליחות, ויתרו בא להיפגש איתו עכשיו, אז מה כתוב לנו בפרשה שלנו? וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. אבל תשימו לב, זה לא נגמר כאן. זה פשוט מדהים, צריך רק לראות את זה. כאשר אנחנו מסתכלים בפרשה, אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת. היום, בת דודה שלי שאלה אותי שאלה מאוד מעניינת. אומרת, תגידי לי, מה כל הזמן יש לנו חותן משה, חותן משה, חותן משה בפרשה? עכשיו, תסתכלו ביום, תראו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. כאן קודם כל עובר שרבית הניצוח למי? מי? כהן מדיין יתרו אל משה רבינו. כי מי שחשוב כאן זה משה, כי כתוב חותן משה. בזמן שמקודם היה כתוב שהוא החותן של כהן מדיין. מי היה חשוב? כהן מדיין. כי משה רבינו בינתיים הוא סתם בן אדם שברח ממצרים. אמנם נסיך מצרי, אבל מבחינתנו אין לו שום חשיבות יותר מיתרו, ואולי יתרו אפילו יותר חשוב ממנו. אבל ברגע שהוא מקבל את השליחות, הוא נפך למשה רבינו. ואז וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. אבל מה קורה אחר כך? פתאום גם כהן מדיין נעלם. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה. ואתם חושבים שבזה זה נגמר? לא. לאחר מכן גם יתרו כבר לא מופיע. תסתכלו בפרשה, זה מדהים. זה חותן משה. אין יתרו. אין כהן מדיין. חותן משה, חותן משה, חותן משה. מה רוצים לומר לנו?
הוא לא חשוב.
שעכשיו החשיבות היא מי? הקשר שלו למשה. עד כדי כך שיתרו מתבטל. עכשיו זה צריך להאמר לזכותו. כי יתרו זה הגר הראשון. יתרו זה האחד, איך אמרנו השבוע? שלושה שמו. אז נבלו אלפי יודעים, אז נבלו אלפי יודעים, לא מאחר, זה מנומר כל יושבי כנען, טיפול עליהם, המכתב בארץ. הם שמו, כל העמים שמו, שמו והרגזו. מה? נבלו, נפחדו, ומה? אז מה? מה הם עשו?
מישהו בא?
כלום, שום דבר, המשיכו הלאה בחיים. ראיתם את הקדוש ברוך הוא, אתה התגלו, המשיכו הלאה. עוד יותר גרוע, המלאק שם, מה המלאק עושה? בא להילחם נגד האמת. אומר, אני יודע, זה אמת, לא מעניין את הסבתא שלי, אני נלחם, אני אומר הכל מקרה, בכוח. עד שמופיע לנו וישמע יתרו. יתרו, הוא שומע ומבצע. שומע, מפנים ועושה. אנחנו בחיים גם. זה לא פרו, זה לא עמלק, זה לא יתרו, זה לא משה, זה מה שקורה אצלנו. אצלנו קורה, יש את העמים ירגזו, אנחנו שומעים ואנחנו ממשיכים בדרך שלנו. כאילו לא שמענו, נכון, צריך לקיים את המצוות, כן צריך לעשות, לא, אבל אנחנו ממשיכים כי כיף לנו. ויש עוד יותר גרוע, שלפעמים אנחנו מאוד מאוד רוצים משהו, ואז המלך מופיע. אומר, עזור אותך משתיות, נכון, זה לא בסדר, זה כמו אותו אחד שמאשן, יודע לא בריא, יודע שזה הורג, אבל הוא מאשן. כמו סיפרתי מהשבוע, אותו רופא, נכנס אליו בן אדם, מאשן, אומר לו, מראה לו תמונה של ריאות שחורות. שחור לגמרי, אומר, תראה מה שיקרה לכם, אתה תמשיך לאשן. הוא יוצא החוצה, כולו מפחד, פחד, כולו רועד. מה הוא רואה בפינה תישון? אותו רופא שיראה לו את התמונה השחורה הזאת, עובד, מעשן. זה עמלק. בן אדם רוצה לעשות משהו, יודע שזה לא טוב, לא בסדר, אבל הוא הולך, כי בא לי. אבל אנחנו צריכים ללמוד ממי? ביתרו. יתרו שומע, אנחנו שומעים משהו, תפנימו, תבינו מה שמעתם ותפעלו בהתאם. שנזכה באמת בעזרת השם. להבין את הכוח והעוצמה שתמונה בשרף שעלה בנו מהתורה הקדושה, שנבין את הקשר בין האדם לטבע ולבורא, ואם אנחנו נבין, שנבין שהכל זה בעצם הבריאה של הקדוש ברוך הוא ואין עוד מלבדו, וזה העניין של יציאת מצרים, וזה העניין של וישמע יתרו, וזה העניין של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים, נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.